קראנו השבת את פרשת קורח. כל פעם שאנחנו מגיעים לפרשה הזאת, אני מרגיש קושי גדול מאוד. קורח לא היה בסדר. כל הסברות שהוא אמר, לפי מה שחז"ל מפרשים, שגם לא מגיע, וכמה שהתורה אומרת, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, טענה לכאורה יפה, שכולם צריכים להתקרב אל הקודש, למה רק הכהנים, למה רק הארון. אבל יש לנו, בדורו של קורח, זה דור של משה רבינו, ריבונו של עולם נותן את התורה דרך משה רבינו, ואין ספק מי הרשאי, מי הממונה, מי המוסמך להגיד את דבר השם, זה משה רבינו, ומה יש לחלוק עליו. באמת הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, מכאן היא לומדת הרבה לימודים, כל החולק על הרבו, כל המערער אחר הרבו, אסור. צריך לקבל מרות, מרות של הרב. אבל בדורות אחרים, שאין משה רבינו, יכולים לקום אנשים, לחלוק, להגיד מי אומר שאתם הגדולים, אולי אנחנו הגדולים, למה אנחנו צריכים לשמוע בקולכם? אתם צריכים לשמוע בקולנו. והתלמידים שואלים, איך מחליטים? מי באמת המוסמך יותר להגיד את דבר השם, לכוון יותר לדרכה של תורה? כבר חזר אמרו לנו, צדק צדק תרדוף אליך אחר בדין יפה. אבל כשזה כל זה, כשיש באמת הדרגה של בתי דינים, יש בתי דינים יותר נמוכים ויש יותר גבוהים, יש גדולים יותר, ורואים את הפער בין המדרגות, אז ברור שצריך לשמוע את אלה שיותר גדולים. אבל כשתלמידים צעירים לא מבינים ולא יודעים למדוד, הם מודדים לפי הדברים החיצוניים, אז הבעיה באמת בעיה קשה. הם, האנשים שהאמינו בקורח, הם כל כך האמינו בו, שהוא אומר דברים נכונים, שהוא לא בא לכפור בשם השם, שהוא בא עם טענות צודקות שדרך התורה היא כמו שהוא אומר. לא יכלו, אפילו אחרי מה שכל קרה לקורח, לא יכלו להקל את זה. והם באים ואומרים, אתם עמיתם את עם השם. צריך סייעתא דשמיא מאוד גדולה. אדם ידע להבחין ולא לטעות וללכת בדרך הנכונה ולדעת מי באמת ממשיך את התורה. הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה, הוא סוקר את השתלשלות התורה שבעל פה. איך היא עוברת במשך הדורות עד רבשי, עד סיום התלמוד. ואומר הרמב״ם שהתורה ניתנה למשה, תורה שבכתב, למשה רבינו, ויחד עם התורה שבכתב ניתנה תורה שבעל פה. הפסוק אומר, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, תורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה, וציוונו לעשות התורה על פי המצווה, ומצווה זו היא נקראת תורה שבעל פה. אז אף על פי שלא נכתבה תורה שבעל פה, למדה משה רבינו כולה בבית דינו ל-70, לימדה משה רבינו כולה בבית דינו ל-70 זקנים, ולעזר ופנחס ויהושע שלושתם קיבלו ממשה. וליהושע, שהוא תלמידו של משה רבינו, מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע. נשים לב לסגנון של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמשה רבינו לימד את התורה לכל ה-70 הזקנים. וגם אלעזר ופנחס ויהושע היו גם כן ביניהם, שהם היו שלושתם שקיבלו ממשה. אחר כך ממשיך הרמב״ם ואומר, וליהושע, שהוא תלמידו של משה רבינו, מסר תורה שבעל פה וציווהו עליה. מקודם אומר הרמב״ם שמשה רבינו לימד את התורה שבעל פה לכל בית דינו ל-70 זקנים, ללעזר ולפנחס וליהושע, וממשיך הרמב״ם ואומר שליהושע הוא לימד את התורה שבעל פה וציווהו עליה. וכן אנחנו אומרים המשנה אומרת בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע. יהושע הוא הממשיך של משה. היה עם משה, היה גם פנחס, היה גם אלעזר, היו זקנים שלמדו, ויהושע הוא נקרא הממשיך. יהושע מסר את זה לזקנים וקיבל אלי מן הזקנים ומפנחס וכו', וממשיך הרמב״ם את כל המשך דבריו, וזה מעניין. הוא סוקר ומביא את כל הדורות עד שמגיעים סיום המשנה והגמרא. ואז רבשי ורבינה, אומר ברבשי קיבל מאביו, רבשי ומרבינה. הגיע לסיום רשימת הדורות ממשיכי התורה. חוזה הרמב״ם, נמצא מרבשי עד משה רבינו עליו השלום 40 דורות, והן רבשי מרבה ורבה מרבה ורבה מרבונה. חוזר בחזרה עכשיו אחורנית. קודם הוא סקר מההתחלה איך הדורות נמשכים. עד רבשי, משה לזקנים, זקנים, משה ליהושע ויהושע לזקנים וכו' וכו', ואחר כך כנסת הגדולה ותנאים והמוראים, כל דור ודור ממש עושה סדר ההשתלשלות של התורה, סיים, ועכשיו הוא חוזר בחזרה. רבשי מרבה, רבה מרבה, מרבונה ורבונה מרבי יוחנן וכו' וכו' וכו', ויהושע ממשה רבינו, ומשה רבינו מפי הגבורה, נמצא שכולם מהשם אלוקי ישראל. למה היה צריך לחזור על החזרה הזאת? ללמדנו שיש סדר של מסורת. ראשית כל, כמו שאמרנו מקודם, דייקנו בדברי הרמב״ם, יהושע הוא המקבל ממשה רבינו. היו עוד אנשים. היו עוד גדולים, ממש גדולים. אבל יהושע הוא הממשיך את התורה. ולמה יהושע הוא הממשיך? כי יהושע משרת משה. כי אם יהושע הוא משמש את משה, והוא קולט את התורה, את הרוח של התורה. צריכים לדעת שיש, אפשר ללמוד את ההלכות, את הדינים, אבל צריך ללמוד גם את בין השורות, את בין השיטין, את הרוח, להבין את המנגינה, כן, של דברי התורה. ויהושע הוא הממשיך העיקרי. מפני שיהושע הוא משרת משה, יהושע חי ונושם את חייו של משה ותורתו של משה, והוא המוסמך להעביר הלאה. כי תורה צריך להמשיך במסורת מדויקת של התבטלות של רב, של תלמיד לרב, וזה מה שאומרים גדול שימושה יותר מלימודה. מי שמשמש את רבו, אז הוא מבטל את עצמו כלפי דרכו של רבו. ואז הוא קולט את דברי הרב באמת באופן שלם. מי שלומד מרבו, הוא לומד הלכות, הוא לומד ידיעות, הוא לומד סברות, אבל אם הוא לא שימש, הוא עדיין לא ביטל את עצמו כלפי המהלך של הרב, השיטה, ואז הוא לא ממש תלמיד גמור. והגמרא אומרת שאם אדם למד תורה ולא שימש, תלמידי חכמים, הוא עדיין בגדר עם הארץ. יהושע הוא שימש ביותר, ועל כן הוא הממשיך העיקרי. והרמב״ם, כשהוא חוזר, שוב פעם הוא רוצה לומר, התורה ניתנה מפי משה רבינו במסורת, במסורת מדויקת. לא יכול אדם היום לבוא ולהגיד, אני אלמד את התורה ואבין את הפשט אמיתי, חז"ל פירשו ככה, אני מפרש אחרת, הראשונים פירשו ככה, אני מפרש אחרת, כי אני, זה הלשון המדויקת של התורה, מה לעשות? תשימו לב, הנה, אני מראה לכם, שהתורה אומרת דברים אחרים ממה שאמרו חכמים. כלומר, יבוא אדם ויגיד כך, שחכמים אמרו דרשות ופלפולים, אבל הפשט של התורה זה מה שאני אומר. הפשט של התורה זה מה שעובר במסורת בעל פה. התורה לא ניתנה תורה שבכתב לבד. תורה שבכתב ניתנה יחד עם תורה שבעל פה. צמודה לצורה של בעל פה. אדם יכול להגיד דרשות על הפסוקים ולהגיד שמהפשט של התורה יכול להיות לו מזה איזה רעיון. בסדר, זה אפשר. זה עשו בחסידות ועשו אחרים לדרשות דייקנויות וכו', אבל זה לא יזיז לנו שום דבר מהמהלך הכללי של התורה. התורה היא נמסרת במסורת, במסורת מדויקת מרב לתלמיד. ואם זה לא עובר מרב לתלמיד, והתלמיד צריך להיות מדובק אל הרב, כדי שבאמת יקבל את התורה כמו שהרב באמת מעביר אותה. לא כמו שהוא רוצה להבין, אלא כמו שהרב מעביר אותה. הרב ציודה היה אומר, היה מזכיר את דברי הגמרא, בעבודה זרה, שהגמרא שם מביאה, שהוא אמר איזה דבר הלכה, נדמה לי רב אמנונה, אמרו לו, מניין לך הדבר? אמר להם, משלושה פסוקים, מתלת הקראי, רב שמואל ורבי יוחנן. שם איזה דבר הלכה ש... בדגים יש, אם לא יודעים לזהות עם הרוטף של הדגים הוא כשר או לא כשר, אז אם יש שם איזה סימן, כן, איזה כלבית, איזה בעל חי כזה, סימן שזה כשר, כי הוא לא נכנס בתוך במקום שיש דגים, רוטף של דגים לא טוב. שאלו אותו, מאין אתה יודע את הדבר הזה? הוא אמר, משלושה פסוקים, רב שמואל ורבי יוחנן. רש"י מפרש, ג' חכמים גדולים, שהם כדאי לסמוך עליהם כעל המקרא. אני זוכר שהרב ציוד היה מספר עוד דבר, שהחפץ חיים אמר איזה דבר, שאלו אותו, מאין לך? אז הוא אומר, מפה. מה זה מפה? צריך פסוק. כן. אני ראיתי שמישהו מביא שרש"י לפרשת תצווה בקשר לצורה של האפוד, הוא כותב, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירושו. וליבי אומר לי, והוא מפרש את הפירוש. אז מקשים? כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זאת אומרת לי? בי אומר לי, מה אתה הולך לפרש באיך האפוד נראה בעצמך? כן? והמשיבים, שמי שמתקיים בו כתבי מלוח ליבך, שהוא כותב את התורה, שהתורה כתובה בו בלב, אז הוא יכול להגיד, ליבי אומר לי, כי זה התורה, הלב שלו זה התורה. תלמיד חכם אמיתי, אז הלב שלו זה התורה. והוא חי את דברי התורה, וכל מה שהוא אומר, גם אם לא נמצא הדבר כתוב מפורש, אבל מתוך כל כלל הבנתו של התורה, זה הופעה של תורה. התורה היא עוברת בעל פה. לא יכול אדם היום לבוא ולהגיד, אני לומד את המשנה, והלשון של המשנה מדברת אליי ואומרת לי שזה בעצם הפשט של המשנה. או הגמרא, שהלשון של... הראשונים פירשו אחרת, מסקנתם אחרת, אבל תדייק בלשון, תראה שהלשון שאני צדק. אין דבר כזה. גם המשנה היא נפחה כבר לתורה שבכתב, שיש עליה תורה שבעל פה. כלומר, המשנה ניתנה לנו עם פירושה. התורה שבעל פה ניתנה לנו עם פירושה, והמשנה עם פירושה, וכל דבר שנכתב, הוא הופך להיות מחובר, הוא נשאר מחובר אלא בעל פה. הוא לא, אי אפשר לפרש אותו בפני עצמו. הנביא ישעיהו, והוא מונה את מעלות מלך המשיח, והוא אומר, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא ועריכו בדבר השם. חוש הריח, פסיקה ממקור חדש, הוא מריח, זה טהור, זה טמא. כלומר, המציאות הרוחנית שלו היא כל כך מרוממת, הוא כל כך כולו נעשה תורה, שהוא מריח, שחוש הריח שלו זה, זה ריח של תורה. וכל תלמיד חכם יש לו את הבחינה הזאת. הגמרא אומרת גם, מספרת רבי אליעזר, לא אמר דבר שלא אמר, כן, רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. והיה פעם אחרת, מספרת הגמרא, שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן. היה דורש ודרש דברים שלא שמעתם אוזן. ורבי אליעזר במקום אחר כתוב שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז אם לא שמעתם אוזן, אז רבו לא אמר את זה. ואם רבו לא אמר את זה, אז איך הוא אמר דבר כזה? כי... מה, רבו אמר לו רק בסוד לאוזנו, כבר שמעת המוזן. אז הוא כבר, כן. ואלה הפירוש הוא שרבי אליעזר אמר דברים שהוא הבין שזה הכוונה של רבו. לא אמר דבר שלא אמר מפי רבו, שאמר מפי רבו, אבל הוא שמע מה שאחרים לא שמעו. הוא למד את רבו היטב. ואף אחד לא שמע לעומק מה שבעצם מה אפשר להבין מדברי רבו. ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. תלמיד אמיתי זה תלמיד שתמיד חושב מה הרב שלי היה אומר על הדבר הזה. זאת אומרת, הוא מחובר לרב. אני זוכר שבתקופה שהרב ציודה בשנים האחרונות שלא היה לגמרי בקו הבריאות, לא היה אפשר כל הזמן עוד... להטריד אותו בשאלות שונות שהעסיקו אותנו, אז אנחנו, תלמידים הקרובים, תמיד כשחשבנו מה צריך לעשות, חשבנו מה הרב ציודה היה אומר. לכוון למחשבתו, לכוון לדבריו. בשביל זה כמובן צריך לדעת לכוון. אדם צריך לדעת מקודם להקשיב הרבה וללמוד הרבה את מהרב ולקבל את דרכו, ואז הוא מנסה כמובן להמשיך את הדברים גם בדברים שהוא לא אמר. התורה חייבת לעבור במסורת בעל פה. אי אפשר לקפוץ אי אפשר לחזור אל הדורות הראשונים בלי העברת הרוח הפנימית שעוברת מרב לתלמיד ומרב לתלמיד ומרב לתלמיד כל הדורות, וכל תורה שאין לה בית אב היא לא תורה מוסמכת. זאת אומרת שאדם מפתח איזו שיטה שלא למד את זה מרבו, שלא ממשיך את התורה מרבו. תורה צריכה להיות עם בית אב. אם כן, הדבר הראשון שאנחנו לומדים מהפרשה שלנו זה ההיצמדות למסורת, להמשך מסורת הדורות, ליחס לממשיכי המסורת, לתלמידי החכמים הגדולים שממשיכי המסורת מדור לדור. הדבר השני, המשנה בפרקי אבות אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. איזה מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. מחלוקת שאיננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. אין צד שני, יש רק צד אחד שעושה מחלוקת. זה מחלוקת קורח ועדתו, שהם חולקים על השם, וחולקים על משה רבינו. מחלוקת מיוחדת שלשם שמיים זה מחלוקת הלל ושמיים, שהגמרא אומרת על זה שאלה ואלה דברי אלוקים חיים. במקום אחר אומרת הגמרא במסכת חגיגה שכולם מפי כל אחד ניתנו, כולם ממקור אחד, כל דברי התורה, כל תלמידי חכמים הם כולם ממקור אחד. אבל במחלוקת בית שמה ובית הלל הכריע הגמרא כאילו הם, יש כאן כל אחד הוא שווה במשקל שלו מבחינת אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כלומר, יש, הצדדים הם שווים, והיה קשה להכריע ביניהם. בשנתיים וחצי היה דיונים הלכה כמי, כבית שמאי וכבית הלל, עד שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל. ולמה? מפני שהם נוחים ועלובים, ומפני שהם מזכירים דברי בית שמאי לפני דבריהם. זאת אומרת, לא היה פשוט כל כך להכריע במחלוקת הזאת, כי באמת לכל צד היה צד אמיתי. מחלוקת בית שמאי ובית הלל הייתה מחלוקת עניינית, לא מחלוקת אישית. אף על פי שזה כבר היה בתים, כלומר בית מדרש של שמאי ובית מדרש של הלל, וכל אחד בדרך שלו, והדרכים הן שונות. אנחנו יודעים מהגמרא שלכל אחד היה באמת אופי שונה והדרכה שונה, כן? אבל למרות הכל חיו שני הבתים האלה, בית שמאי ובית הלל, באחווה ובאחדות. היו מתחתנים אחד עם השני והוקירו אחד, לא נמנעו מלהתחתן אחד עם השני, אף על פי שבעצם היו בדברים הלכתיים שהיה ביניהם מחלוקת, שדברים שבית שמאי בית הלל הקילו, בית שמאי חשבו שזה ממש איסור עריות, כמו שהגמרא במסכת יבמות אומרת. אם כי שם הראשונים מפרשים שהיו, שאם היה מקרה כזה אז היו מודיעים אלה ולאלה כיוון שהם לא נוהגים ככה אז לא ייזהרו וכו'. אבל אף על פי כן, כל כך פערים בין הדעות וחיים ביחד. רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמיים ביחד, משניהם הוא קיבל. הוא ממשיך את המסורת הדורות, והגמרא, המשנה במסכת אבות בפרק ראשון אומרת, רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ושמיים, משניהם ביחד. לא היה שתי שיטות שאו-או, הן משלימות אחת את השנייה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מחלוקת של שם שמיים, המחלוקת היא לגופו של נושא, לא לגופו של מתווכח, ולגופו של דיון, שחושדים בו, שהוא נוגע בדבר, ושהוא אומר ככה מפני שהוא יש לו אינטרסים, או כוונות וסיבות, אלא מחלוקת לשם שמיים, הוא חושב ככה, אני חושב ככה, אני מבין שהוא חושב באופן טהור ואמיתי ואין שום חשבונות אחרים, אבל לי יש דעה אחרת. אבל אני מוכיר את דעתו, וזה מה שעשו הלל. בית הלל היו מזכירים את דברי שמאי לפני דבריהם. מה עושה אדם שיש לו ויכוח עם אחר וחושב שהשני טועה? הוא מנסה שלא ישמעו את הדעה שלו בכלל, של השני. בוודאי לא יגיד את זה לפני דבריו, כי אז יחשיבו, אולי הוא מכבד את דבריו, אז אולי יחשיבו שהדעה הזאת היא הדעה העיקרית. והוא הרי מאמין שהדעה שלו היא דעה יותר נכונה, מה פתאום שיגיד את דעתו של השני? הוא יגיד, אני אומר ככה, יש אמנם דעה אחרת, אני אגיד לכם אותה, אבל אני אומר ככה, לא יזכיר את דעתו של השני לפניו, אבל בית הלל היו משמיעים את דברי בית שמאי לפני דבריהם. ובגלל זה נפסקה הלכה כבית הלל. היה אפשר לחשוב שבגלל זה דווקא לא יפסקו הלכה כבית הלל. כי הנה הם אומרים שבית שמאי ראשונים, אז אולי כולה, אז הלכו אחרי בית שמאי. לא. זאת מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת תורה. יש מקום לדעות להתווכח ולדעות שונות, אבל שהוויכוח יהיה ממש ענייני וטהור, ונקי מכל חשבונות אישיים ומכל מגמות אישיות. אני רוצה להיות המנהיג, אני רוצה להיות המוביל, אני המבין ואני החכם, כמובן זה לשם שמיים. אבל לא חשבונות כאלה, חשבונות תיאורים. אז אפשר באמת כמובן לבנות את מערכת החיים הנכונה, להיזהר מחלוקות, לדעת לכבד גם דעות אחרות, כמובן בתוך תחום התורה, בתחום תלמידי החכמים. וכמה דיברו חכמים על השלום, על גדול השלום, ושזה השורש של כל הקיום של האומה, וכמה צריך להיזהר מזה. כן, אנחנו צריכים לפתח את ההסתכלות הזאת. יש לנו השקפת עולם, יש לנו דרך, יש לנו שיבה שלנו דרך, יש לנו מורינו ורבותינו שלמדנו מהם את הדרך הזאת, ואנחנו בטוחים בדרכנו, בדרך שאנחנו הולכים בה, אבל לא צריכים לזלזל ולהתנתק מעוד דעות שהן בתוך, כמובן, בתוך דעתה של התורה. בעיקר מדעות של תלמידי חכמים גדולים, שהם בוודאי גם כן ממשיכים מסורות של תורה. המשך הפרשה, מתנות כהונה. 24 מתנות. בהתחלה צריך לתת תרומה גדולה. באו חכמים ואמרו, מידה בינונית, 1 מ-50. 2%. עין יפה, 1 מ-40. אחר כך צריכים לתת מעשר ראשון ממה שנשאר, מה-98% שנשארו, צריכים לתת מעשר. אחר כך צריכים לתת בשנה הראשונה והשנייה לשביעית, צריכים לתת מעשר שני. מעשר שני צריכים להפריש מהפירות, עשירית ממה שנשאר, ואת העשירית הזאת צריך לעלות לירושלים ולאכול בירושלים. זאת אומרת שכל אדם בישראל, כמעט אין לו ברירה, הסדר כזה שהוא צריך לעלות לירושלים, ועשירית מהאוכל, מהתבועה שהוא מוציא, צריכה לאכול בירושלים. עשירית מהשנה הוא צריך להיות בירושלים. יותר מחודש ימים. להיות בירושלים זה לחיות חיים של קדושה, על יד בית המקדש, ליד עבודת בית המקדש. בשנה השלישית צריכים לתת גם שנת מעשר עני. במקום מעשר שני לתת מעשר עני זה חומש. זאת אומרת שהאדם צריך להפריש חלק ניכר מהתבואה שלו, מגידולי הפירות שלו, חלק ניכר למצוות. צריך לדעת איך להסתכל על המצוות הללו. חז"ל אומרים שקורח דווקא השתמש בכל המצוות האלה כדי להסית נגד משה רבינו, נגד אהרון הכהן. שהכהנים באים ולוקחים את הכל, מכניסים את כל דבר שאתה עושה, מצליח, הם לוקחים לך חלק. בהתחלה תרומה גדולה, אחר כך תרומת מעשר, נולד לך ילד, צריך לבדות אותו, נולד לך בחור בימה, אתה צריך לתת את זה לכהן, פטר חמור, צריך לבדות בסבר וערפתו. בכל דבר, כמעט שכל דבר שזז, הכהן לוקח משהו, לוקח. אפשר להסתכל על זה בצורה צינית, כאילו יש כאן איזה נצלנות. ואפשר להסתכל על זה בצורה אחרת לגמרי. כל דבר שייך לקדושה. אתה גודלים את הפירות, זה קשור עם קדושה. זה קשור עם ריבונו של עולם. אתה חלק מהפירות, יש כאן קדושים. זה אומר שהכל קדוש. יש חקירה עם הטבל. מה איסור טבל? זה איסור בפני עצמו? או זה העובדה שיש בתוך זה תרומה, זה עושה את איסור טבל. האם מה שאתה מפריש תרומה זה ברירה, או זה יצירה חדשה? ועל כל פנים, חלק מהתבואה שלך הוא קדוש. איזה יופי. מה שאתה אוכל זה שיירי קדושה. אתה נותן לכהן, אתה מרים חלק מזה, ומה שנשאר לך זה שירי קדושה, אתה שייך לקדושה. אתה נותן ללוי, מעשר. אתה שייך לקדושת הלוויים, לעבודת הלוויים. הם עובדים עבודה בבית המקדש, כמו שאומר הרב, מרחיב את התיאור במאות, כן? לראות את הלוויים בבית המקדש, שרים עם כל כלי, כל הכלים, ולראות את הכהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם. והנפש מתרוממת, מזדקחת, ואתה, יש לך קשר עם הלווים, כי אתה נתת מעשר ראשון, אז אתה שייך לכל הגודל הזה, לכל היופי הזה, לכל עבודת בית המקדש. זה חלק ממך. נולד לך בן, איזה יופי. יש בו קדושה. אתה פודה אותו, והפדיון הזה מבטא שהילד הזה הוא ראשון. וכל דבר ראשוני הוא שייך למקור, הוא הכי שייך למקור, לכן יש בו קדושה, כן? אתה עשית פת, גם יש בה קדושה בפת, וצריך לקחת ממנה חלה ולתת את זה לכהן. זאת אומרת, בעצם כל המצוות הללו הן נותנות ביטוי לקשר הפנימי של כל המציאות כולה אל מקורה, אל ריבונו של עולם. כל דבר ראשון זה מתחיל, יש לזה מקור לראשון הזה. המקור לראשון זה מי שמהווה את כל המציאות, זה ריבונו של עולם. זאת אומרת, הראשון שייך למקור, ההמשך הכל המשך של הראשון. אם הראשון שייך למקור, אז כל ההמשכיות היא שייכת לריבונו של עולם. זאת אומרת, בכל המצווה, בכל אחת מהמצוות הללו, יש ביטוי עמוק מאוד של השייכות של הכל לריבונו של עולם. זה מרומם את החיים. זה מרומם את ההסתכלות. זה לא, אנחנו לא חיים כאן איזה חיים נמוכים, חומריים. כל החיים שלנו חיים מחוברים אל הקודש, מחוברים אל ריבונו של עולם. זאת ההסתכלות היותר עמוקה והאמיתית והפשוטה והטבעית. כך צריך להסתכל. היום אין לנו עבודת בית המקדש, מקווה שאנחנו מתפללים שהיא תתחדש בקרוב, ואנחנו ודאי מתקרבים לכך. אבל מעין מה שהיו עושים הכהנים, יש לנו היום בתי מקדש מעט. זה בתי המדרשות, זה הישיבות, זה בתי כנסיות, מקומות הקודש. הקישור לתלמידי חכמים, מי שנותן יין, שופך יין לגרונו של תלמיד חכם, כאילו מנסח על גבי המזבח, ככה חז"ל אומרים. כאילו, זה נסחים, כאילו מקריב נסחים. הוא ממלא גרונם של תלמידי חכמים, כביכול, כן. הקישור לתלמידי חכמים, זה קישור של התגדשות, כן. אפשר יש קישור של לימוד, וקישור של תרומות. זוכר שפעם דיברתי עם הרב ציודה על הנושא הזה, אולי הזכרנו את זה כבר פעם, שהישיבות מקבלות צדקה ותרומות, והאם זה אידיאלי שאנחנו נשב בישיבה ונחיה מן הצדקה, זה מנוגד לדעתו של הרמב״ם. אז הוא אמר, תלוי איך מתייחסים ללימוד התורה. אם תלמידי חכמים יושבים ולומדים תורה כדי לגדל את אורה של תורה, לא כדי שהם יהיו תלמידי חכמים ולכן מגיע להם הכל, אלא הם באים לתרום, לא לקבל, לתרום לתורה, להגדיל את אורה של תורה, שהתורה תתפשט בעולם. הם בשביל התורה לומדים תורה לשמה. אז כל מי שאנשים כאלה רק מקדשים שם שמיים. אם מישהו הפוך, מישהו בא ואומר, מגיע לי תרומות מפני שאני לומד, מפני שתורה זה חשוב, ואני הרי לומד תורה ואני מתעלה בתורה, אז הכל מגיע לי. אוי, אנשים יכולים להסתכל על זה בצורה שלילית, ולראות בזה כמו שלשונו של הרמב"ם, שהוא אומר שזה חילל את השם, הוא ביזה את התורה וכי בא מהורדת, משתמש בתורה בשביל עצמו. אבל מי שבא לתרום לתורה, להגדיל את תורה של התורה, הוא יושב ולומד תורה לא בשביל עצמו, בשביל התורה, אז הוא מקדש שם שמיים. אז אנשים שמחים לסייע לו להגדיל את תורה של תורה, כי הם רוצים להגדיל את תורה של תורה.